כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים בדף י' פרק שני. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. השיעור יתחיל מדף י' עמוד ב' פרק שני, תחילת הלכה ה'. מותר שבויים, אומרת המשנה, מעות שנגבו מהציבור לפדיון שבויים, ולאחר שהשתמשנו לפדות שבוי מסוים, הרי שנותר לנו עוד מעות. הדין הוא שהמעות הללו מיועדים לשבויים אחרים לכשהזדמנו חלילה. לעומת זאת, מותר שבוי אם אספו כסף לשבוי ספציפי, לשבוי מסוים, הרי שהכסף הנותר אמור להינתן לאותו שבוי, למרות שהוא כבר נשמע, מכיוון שהוא כבר זכה בו. ובהקשר לכך, בשוט הרשב"א חלק ד' סימן נ"ה נשאל, גבאים שגבו מעות לפדיון שבויים ידוע, ואחר כך שבאו מעות לאדם, מת אותו שבוי עד שלא נפדה, מעות הללו מה יעשה בהם, של יורשים הם או לא, כיוון שעדיין לא נפדה? תשובה, כך עונה הרשב"א, דבר ברור שהמעות הולכים ליורשים, והראיה מהמשנה בשקלים שאומרת מותר שבוי לאותו שבוי, ומותר המת ליורשיו, וכמו שאמרת גם אתה. ותמה אני, כך מוסיף הרשב"א ואומר, אם יש חולק בדבר הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, מותר עניים לעניים, כלומר אם אספו כסף באופן כללי לעניים, הרי שגם אם נתנו לעניים די והותר, הרי ששומרים את המותר לעניים אחרים לכשהזדמנו. מה שאין כן מותר עניים אספו מעות לעניים מסוים, הכלל הוא שכל המעות הולכים לאותו עני. מותר מהכספים שנאספו באופן כללי לצורך המתים העניים, כגון לקבורה, תכריכים וכל צורכי הקבורה, הרי שהמעות הללו יישמרו ואלו הם מיועדים למתים אחרים כשיהיו. אבל מותר המת, אומרת המשנה, ליורשיו, אם אספו מעות לצורך מת ספציפי, הרי שכל המעות יינתנו ליורשיו. רבי מאיר אומר, מותר המת יהיה מונחת שיבוא אליהו שיחריע בעניין זה. רבי נתן אומר, מותר המת בונין לו נפש, כלומר מצבה על קברו, וזהו מכבוד המת. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. והר הירושלמי, ראינו ששיטת הנקמה במשנה שמותר המת הולך ליורשיו ולא הולך לצורכי המת, כגון לבנות נפש מצבה על קברו כשיטת רבי נתן. דן הירושלמי לשיטתו של תנקמה גבו לו בחזקת שאין לו ונמצא שיש לו. אם בני העיר סברו בטעות שאותו המת, שאותו הנפטר אין לו מעות, ואספו מעות מכל בני העיר לצורכי קבורתו, אבל בסופו של דבר נמצא שיש לו. רבי ירמיה סבר מאמר נטה לומר שמותר המת הולך ליורשיו. אמר לרבידי דחוטריה מן העיר חוטרה, הגה עצמך דלוקבנון אלא לי, הרי כל מה שתרמו כל הקהל והשתתף באותה מגבית, זהו דווקא לצורכי אותו מת, אבל מכיוון שמתברר שהוא לא היה אני, הרי שכל הנתינה הייתה בטעות, ואם כן מדוע המעות ילכו ליורשיו? וכל מה שהמשנה מלמדת אותנו, שמותר המת הולך ליורשיו לשיטת הנקמה, זהו דווקא באופן כזה שהנתינה לא הייתה בטעות, וכשהם תרמו, ייתכן שהם יצאו מתוך נקודת הנחה שגם כסף שישאר הרי שילך לאותו מת או ליורשה. מה שאין כן כאן, שכל הנתינה מעיקרה הייתה בטעות, אם כן המעות בוודאי לא הולכים ליורשה. אמר לרבי ירמיה ענן, לא אמרת את מנענך, כלומר אני מסתפק בדבר, אלא רק נטיתי לומר שאכן הכסף ילך ליורשה, אבל מניין לך להחליט בוודאות שהכסף לא ילך ליורשים? ממשיך הירושלמי ומביא, ראינו במשנה רבי נתן אומר מותר המת בונין לו נפש, כלומר מצבה על קברו. תני מביא הירושלמי ברייתא בהקשר לכך, אומרת הברייתא בשם רבי נתן, מותר המת יבנה לו נפש, כלומר מצבה על קברו, ויעשה לו זילוף על גבי מיטתו שהיו נוהגים בזמנם. בכדי שלא יהיה ריח רע מהמת, היו מזלפים יין סביבות המת. אם כן, במותר הכסף, במותר המעות, זה מה שיעשו. תני מביא הירושלמי ברייתא נוספת שאומרת אין פודין שבוי בשבוי. כלומר, לא פודים במעות שגבו לצורך שבוי אחד, שבוי אחר. ואין גובין תלית בתלית. אם גבו ואספו כסף לצורך הלבשה של אני אחד, לא משתמשים באותו כסף לצורך אני אחר. אבל ואין ממכין ביד פרנסין לכך, אם גבי הצדקה החליטו לעשות כך מפני צורך השעה, הרי שהדבר עולה באדם ולא מוכין באדם, והסיבה שבדרך כלל דעת הכל יתרום על דעת גבי הצדקה, כי כולם סומכים על שיקול דעתם, ולכן אם הם מחליטים כך, הרי שיש כוח באדם כך לעשות ולא מוכין באדם. ובפירוש המשניות להרמב״ם ביאר, וממה שאתה צריך לדעת שגבי צדקה אם ראו שיש תועלת, ובתנאי שיהיה לדעת כל אנשי העיר לשנות אלו המותרות, ולעשות בהם מה שירצו, כגון שיוציאו מותר שבועים לעניים, או מותר מתים לשבועים וכיוצא בזה, הרשות בידם, וכך נראה מתלמודנו, כלומר תלמוד בבלי. וגם בירושלמי מוסיף הרמב״ם ואומר, אמרו, במקום זה אין ממכין ביד פרנסים בכך, ואין הדין כן בכל אלו הדברים, אלא כשאין צורך מכריח ולא הסכימו הזקנים ואנשי לשנותם, אבל אם הסכימו הולכים אחר הסכמתם. ברייתא נוספת מביא הירושלמי תני, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, כלומר לא עושים מצבות לצדיקים. והסיבה שדבריהם, כלומר דברי התורה, שהם חידשו ולימדו בחייהם, הן הן זיכרונה. רבי יוחנן הווה מסמיך דאז אלעל היה הולך ונשען על כתפיו של רבי חייא בר אבא, ובתקלין חדתין ביאר שעשה כך מפני שהיה בעל בשר או מפני שהיו גבות עיניו ארוכות ולא ראה את הדרך. והווה רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן, חמי לראה אותו, ומתם עלי מכמן נחבא מפניו. שם לב לעניין זה רבי יוחנן ואמר, הלן תרתן מילה יעדן, שני הדברים הללו, בבלה עבד בי. אותו בבלי עושה עם מי שלא כהוגן. אחד הדבר האחד שהוא עושה שלא כהוגן, דלא שאל בשלומי, כלומר הוא לא שאל בשלומי. ואחד הדבר השני שהוא עשה שלא כהוגן, מתאמר שהוא נחבא מפני. אמר לרבי יעקב ברידי רצה לפייסו, כך נהגים גביון, כך נוהגים בבבל, דזעירה לא שאל בשלומי דרבה, הקטן אינו שואל מפני יראתו מהגדול בשלומו. דהינו נגין ומקיימין, הם נוהגים ומקיימים את הפסוק שמופיע באיוב כפתת פסוק ח', ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדי, ולכן כך הוא נוהג. אולם מי שראה רב אידי, שרבי יוחנן לא מתפייס בכך, אמר לה, שאל רב אידי את רבי יוחנן, מהו למבד כמד ארור הצילמה, האם מותר לעבור לפני אליל, ששמו היה כך? אמר לה, אמר לו רבי יוחנן, מה את פליג ליקר, בכך שאתה עובר שם, אתה מכבד אותו. עבור כמוי תעבור לפניו ושם עינוי, תעצום את עיניך, ובכך תראה שאתה לא מתייחס לעבודה זרה ואתה בז לה. אמר לרבידי לרבי יוחנן, אם כן, יאות רבי אליעזר רבידי לא עבר כמך, כלומר רבי אליעזר עשה נכון שלא עבר לפניך, שבכך הוא הראה שהוא לא עובר מפני יראתך ומפני הכבוד הגדול שהוא רוכש לך כרבו. טענה נוספת היה לרבי יוחנן על רבי אליעזר תלמידו, ועוד עבד הבבלה, עוד דבר עושה לי אותו תלמיד בבלי, דלא אמר שמת המשמה, שלא אומר את חידושי התורה ופסקי ההלכות שאני מלמדו, הוא לא אומר אותם בשמי. נכנסו לפניו לפני רבי יוחנן, רבי ימי ורבי אייסי בכדי לפייסו. אמרו לרבי, כך היה מעשה בית הכנסת של תרסיים, כלומר חרשי נחושת, בנגר שיש בראשה גלוסטרה. היה שם נידון לגבי דין נגר שיש בראשה גלוסטרה. מדובר בבריח שהיו נועלים איתו את הדלת, וגם היה ראוי לצורך קטישת תבלינים, ונחלקו התנאים האם מותר לטלטלו בשבת, רבי אלעזר ורבי יוסי. רבי אלעזר סבר שאסור לנעול את הדלת עם אותו בריח בשבת, מפני שהנעילה בו נראית כאיסור בונה בשבת, ואילו רבי יוסי התיר שכיוון שעל הגלוסטרה זה יש שם של כלי, שהרי הוא ראוי לקטישת תבלינים, אין נראה הדבר כבונה ולכן הדבר מותר, ומכיוון שמחלוקתם הייתה כל כך בתוקף, נקרא ספר תורה בחמתן, שואל הירושלמי, וכי קראו בכוונה, וקראו סקדתך, היעלה על דעתך לומר כך, אלא שנקרא ספר תורה שלא במתכוון. והיה שם זקן אחד ורבי יוסי בן קיסמה שמו, ואמר, תמהני, אם לא הווה בית הכנסת זה עבודה זרה, מכיוון שהיה כאן כעס כל כך גדול, אני תמיה אם בית הכנסת הזה לא יהפוך להיות לבית עבודה זרה, ואכן בבבלי ביבמות בדף צדיק וב, מסיימת שם הגמרא ואומרת, וכן הווה שכך אכן קרה וערה. ובדברים אלו רצו רבמי ורבסי לרצות את רבי יוחנן שימחה לרבי אליעזר ולא יחס. וחזר ואמר, בכל זאת רבי יוחנן לא נתרצה, ואמר, החדן מחבריה, וכי הוא חברי שאין לי לחוס עליו, שם רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוסי יעשו להם לחוס זה על זה, שהרי חברים היו זה לזה. אבל כאן הוא תלמידי ובדינו אני כועס עליו. נכנס לפניו רבי יעקב ברידי בכדי לפייסו. אמר לו, כתיב נאמר לגבי יהושע פרק י' א' פסוק ט' ו', כל אשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה יהושע וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. וכאן למדנו שיהושע בן נון לימד את עם ישראל מכל מה שלימדו משה. ונשאלת השאלה, וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, היה אומר כך אמר משה? בוודאי שלא, אלא יהושע יושב ודורש, ויודעין הכל, כל קהל שומעי לקחו כל עם ישראל, שהתורה של משה היא. ומכיוון שגם שם, למרות שיהושע בן נון לא אמר כך אמר משה, היה ברור הדבר לכל, ולא היה בכך פגיעה בכבודו של משה רבנו רבו, אף אתה, אלעזר, שהוא התלמיד שלך יושב ודורש, הכל יודעין שתורה שלך היא, כי הרי כולם יודעים שהוא תלמידך, ומכיוון שכך אין בכך פגיעה חלילה בכבודך. אמר להם רבי יוחנן, לרבי עמי ורבי אסי, מפני מה אי אתם יודעים לרצות כבן עידי חברנו, שידע ויודע כיצד לפייס אותי? ורק יש להעיר ולומר שבוודאי רבי יוחנן לא הקפיד כאן על כבודו, אלא הכלל הוא בתלמוד תורה בניגוד לחוכמות אחרות. בניגוד למתמטיקה, שאם יבוא אדם וייצר וימציא איזושהי נוסחה חדשה, הרי שאותה נוסחה, אם היא נכונה, היא תתקבל בפי כל וכולם יעללו אותו וישבחו אותו על החוכמה שלו. ואף אם אותה נוסחה תסתור את כל הנוסחות הקיימות עד כה, הרי שאדרבה יוסיפו להלל ולשבח אותו על חוכמתו המופלאה, שהוא הצליח להגיע ולדעת דבר שכל החכמים שלפניו לא ידעו. כך זה ברפואה, כך זה במתמטיקה, כך זה באסטרונומיה ובכל חוכמה אחרת. בלימוד תורה לעומת זאת, אנחנו לא רוצים לייצר משהו משל עצמנו. אנחנו תמיד רוצים לכוון ולהגיע כנתינתם מסיני, כפי שהקדוש ברוך הוא מסר לנו את התורה הקדושה בהר סיני על ידי משה רבנו. לשם אנחנו שואפים ורוצים להגיע. ברגע שיש תלמיד שהוא מזלזל ברבו, הוא לא רק מזלזל ברבו, הוא מזלזל בשושלת של מסירת התורה. שרק כשהתלמיד יושב לפני רבו, הוא כאילו יושב לפני מעמד הר סיני, לפני משה רבנו ולפני הקדוש ברוך הוא, שהרי רבו קיבל מרבו, ורבו מרבו, ורבו מרבו. כשתלמיד יושב היום ליד ראש הישיבה שלו, הוא יושב לפני הרמב״ם, הוא יושב לפני הרשב"א, הוא יושב לפני רש"י, לפני הראש, הוא יושב לפני התנאים הקדושים, לפני האמוראים הקדושים, לפני הגאונים, לפני הנביאים, לפני הזקנים ולפני משה רבנו. ברגע שהתלמיד מזלזל ברבו, הוא מנתק את עצמו מהשושלת של מסירת התורה. גם אם הדברים שהוא יאמר, יש בהם דברי טעם ונכונים הם, בעצם זה שהוא ניתק את עצמו משושלת מסירת התורה, הרי שבכך הוא הפך את התורה שלו מתורה קדושה לחוכמה, להשכלה, לדבר שהוא לא קשור בכלל לתורתנו הקדושה. לתלמיד מותר לחלוק על רבו, אבל לתלמיד אסור לזלזל ברבו. ברגע שרבי אליעזר לא מכבד את רבו רבי יוחנן ולא אומר דברים בשמו, יש בכך כביכול תורה חדשה שמנותקת מרבו, מנותקת ממעמד הר סיני, ועל כך הייתה הביקורת החריפה של רבו רבי יוחנן, עד שנכנס רבי יעקב ברידי לפייסו וטען לפניו, כל מה שאומר תלמידך רבי אלעזר, כל מה שהוא אומר זה אתה אומר, והכל יודעים כן, רק שהוא לא צריך לומר בכל פעם שהוא מקבל את זה ממך, אבל בעצם זה שהוא מגיע ומלמד תורה את עם ישראל, הרי שכולם יודעים שזהו התורה שלך, שהתורה שלך היא של רבך, ורבך מרבך עד משה רבנו, כלומר רבי אלעזר לא די שלא ניתק את עצמו משושלת מסירת התורה, אלא כך היא מסירת התורה, כך מסר יהושע את התורה, וכך הוא מסר את התורה. שואלת הגמרא ורבי יוחנן, מה יקול להיידי ביידי אמול שמת המשמי, מדוע יקפיד שיאמרו בשמו את התורה? עונה ירושלמי דאב דוד ביקש על הרחמים שנאמר בתהילים סמך א' אגורה, בהולכה עולמים, אחסה בסתר כנפיך סלע. ונשאלת השאלה, וכי עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמים? מדוע דוד מבקש אגור בו הלכה עולמים? הרי אין אדם שחי כאן לעולמים. אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ברור לי שיום אחד אגיע ל-120 שלי. אבל ריבונו של עולם, אזכה שיהוד דבריי נאמרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, על כך דוד התפלל. ולכן רצה רבי יוחנן ששמו יוזכר לדורי דורות, ועל ידי כך הוא יזכה לחיות לעולמים, ולכן הוא הקפיד. שמעון בן עזירא, בשם רבי יצחק, אמר כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות אמו בקבר, שנאמר בשיר השירים פרק זין, וחיכך כי אין הטוב דובב שפתי ישנים. ומה זה דובב שפתי ישנים? אלו הם דברי תורה שנאמרות בכל רגע שאדם אומר את זה בשמך, בשם האומר, בשם אותו תלמיד חכם שחידש את אותם דברי תורה, הרי שנחשב הדבר ש שפתיו של אותו תלמיד חכב דובבות כעת. מקומר של ענבים זה, קומר של ענבים זהו כלי, שבו מניחים את הענבים לפני שהם יהיו יין בכדי שיתבשלו היטב. כיוון שמניח אדם אצבעו עליו, מיד דובב, היין כבר מיד נע ויוצא למעלה, מחמת שהענבים מבושלים כל צורכם ורקים הם, אף שפתותיהם של צדיקים. כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהם של צדיקים, שפתותיהם מרחשות אימן בקבר. ולכן הקפיד רבי יוחנן. שואל הירושלמי מה הנאה לו? איזו הנאה יש לנפטר שנמצא בעולם האמת? בכך שכאן בבית המדרש אומרים בשמו דברי תורה? מתרצת הגמרא בר נזירא אמר כהדן דשתי קונדיטון, כמו אדם כאן בעולם הזה ששותה קונדיטון. רבי יצחק אמר כהדן דשתי חמר עתיק, קונדיטון זהו יין המטובל בדבש ופלפלים, וחמר עתיק זה יין ישן, ושני הדברים הללו מסיבים. הנאה רצופה וגדולה מאוד לזה ששותה אותם. אף על גב דשתי לתמה בפומה גם לאחר שאותו אדם מסיים לשתות את היין, עדיין הטעם של היין נותר בפיו. כך אותו תלמיד חכם, שנמצא כעת בעולם האמת, למרות שהוא כבר נפטר, והוא לא יכול ללמוד כאן תורה, הרי ששפתיו דובבות ברגע שמזכירים את שמו ואת אמרותיו בבית המדרש. המשיכה הגמרא ואומרת, גדול אמר כאן, כלומר רב גידל אמר, האומר שמועה בשם אומרה יראה, כאילו בעל שמועה עומד לנגדו, שנאמר בתהילים למתת, אך בצלם יתהלך איש, כלומר כשאתה לומד ואומר את הדברים שלמדת מרבך, תחשוב בעצמך, תצייר לעצמך, כאילו בעל השמועה, כאילו מורך ורבך עומד כאן כעת נגדך. מבאר הירושלמי כעת את הפסוק שמופיע במשלי פרק כף פסוק וב, כתיב, רב אדם יקרא איש חסדו, זה שאר כל אדם, ואיש אמוני מימצא, זהו רבי זעירא. וביור הדברים, הירושלמי כאן דורש שהפסוק מלמד אותנו, שרוב האנשים אומרים בשם עצמם את דברי התורה ששמעו מרבותיהם, אולם איש אמונים זהו אדם המדקדק תמיד לומר דבר בשם אומרו, כפי שהיה נוהג ומדקדק רבי זעירא. דאמר רב זעירא שכך אמר רב זעירא, מכיוון שרב ששת היה אדם עיוור, ולא יכל לראות את רבותיו בעת לימודו, לכן הוא לא תמיד ידע לדקדק בדבריהם כראוי. לכן הוא אמר, ליתנן צריכין חששין, לשמת את רב ששת, אי אפשר לסמוך לחלוטין. על מה שאומר רב ששת, דאוגה במפתחה מפני שהוא אדם עיוור. אמר לרבי זעירא לרב אסי, חכים רבי לבר פתיא, דעת אמר שמת המשמע. שאל רבי זעירא את רב אסי, וכי אתה מכיר את בר פתיא, שאתה כבר אומר שמועות בשמו? האם בר פתיא הוא בעל השמועה או שהוא לא בעל השמועה? השיב לו, אמר לרבי יוחנן אמר אמרה משמע. ומכיוון שרבי יוחנן אמר שבר פתיא הוא בעל השמועה, הרי שאנחנו יודעים שהוא בעל השמועה. אמר לרב זעירא לרב אסי, חכים רב לרב, דעת אמר שמת המשמע. האם אתה מכיר את רב כשאתה אומר שמועות משמו? ענה לו, אמר לי, רבדה ברבא אמרה משמע, רבדה ברבא אמר לי בשמו את דברי התורה, ולכן אף אני יכול לומר כן. אין דור שאין בו ליצנין, מבאר הירושלמי כעת את הפסוק שאומר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אין דור שאין בו ליצנין, כדורו של דוד, שאותם ליצנים היו מגיעים מתחת חלונות ביתו של דוד המלך, והיו אומרים לו, דוד דוד, מתי ייבנה בית המקדש וכבר נזכה לעלות לרגל לבית מקדשנו? והסיבה שעשו כך, זהו לרמוז לו שהם ממתינים למיטתו, מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד שרק שלמה יבנה את בית המקדש, ועד מותו של דוד לא ייבנה הבית. ומתאר הירושלמי את מעשיהם, מה היו פורצי הדור עושים? היו הולכים אצל חלונותיו של דוד ואומרים לו, דוד דוד, אי מתי ייבנה בית המקדש? אי מתי בית השם נלך? והיה דוד עונה להם, אף על פי שמתכוונים להכיסני, יבוא עליי, אם לא הייתי שמח בדבריהם, אני נשבע שתבוא עליי כללה, אם אני לא שמח בדבריהם, דכתיב שמחתי באומרים לי בית השם נלך. מה כתיב? והיה כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, שרק לאחר מותו של דוד, שלמה המלך יבנה את בית המקדש, כמו שנאמר בפסוק, כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבותיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, ימים שלמים אני מונה לך ולא ימים חסרים, כלומר אני לא אחסר משנותיך בגין כך. כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, אלא להקריב קורבנות, חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה, יותר מן הקורבן, שנאמר עשות צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח, לכן דוד המלך לא כעס עליהם. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק שלישי במסכת שקלים הלכה א'. אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה תורמים את הלשכה, כלומר שלוש פעמים בשנה הפרישו בבית המקדש אצל הגזבר תרומת הלשכה מכל השקלים שהגיעו, הצטברו ובאו לבית המקדש מכל עם ישראל. הפעם הראשונה זהו בפרוס הפסח, כלומר 15 יום לפני חג הפסח, בפרוס העצרת 15 יום לפני חג השבועות, בפרוס החג 15 יום קודם חג הסוכות. והן מבארת המשנה גרנות של מעשר בהמה דברי רבי עקיבא, כלומר בתאריכים הללו חכמים קבעו לקיים את מצוות מעשר בהמה. והסיבה שמועדים אלו קוראים גרנות, כיוון שחכמים אסרו לשחוט את הבהמות, מכל הבהמות שצריך וראויים להיכנס לדיר לצורך מצוות מעשר בהמה, חכמים אסרו לאכול ולשחוט מכל הבהמות הללו עד שיקיימו בהם את מצוות מעשר בהמה. והן גרנות של מעשר בהמה, דברי רבי עקיבא, כך סבור רבי עקיבא. לעומת זאת, בן עזאי חולק ואומר שזמני הפרשת מעשר בהמה הם לא התאריכים שנמנו בפרוס הפסח, בפרוס העצרת, בפרוס החג, אלא התאריכים הם כפתת באדר, א' בסיוון וכפתת באב. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים ואומרים, שיטה שלישית במשנה, א' בניסן, א' בסיוון, כפתת באלול, אלו הם המועדים להפרשת מעשר בהמה. שואלת המשנה, ולמה אמרו בכפתת באלול ולא אמרו באחד בתשרי? וביור שאלת המשנה, הרי לפי השיטה הזאת של רבי אלעזר ורבי שמעון, היה צריך לקבוע שזמן מעשר בהמה זה א' בתשרי, שזהו י' יום לפני סוכות, כמו שקבעו א' בניסן, שזה י' יום לפני פסח. אלא כיוון שבראש השנה אסור לקיים את מצוות מעשר בהמה, שהרי הפעולה הזאת כרוכה בחילול היום טוב של צביעת הבהמה, שהרי היום מסמנים את הבהמה העשירית בצבע אדום, לכן הקדימו את זמן הפרשת מעשר בהמה והכניסה לדיר לכפתת באלול. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו במשנה, בשלושה פרקים בשנה תורמין את הלשכה בפרוס הפסח. מהו הלשון של בפרוס? אמר רבי אבאו, כל הן דתנינן, כל מקום שאמרה המשנה פרס, הכוונה פלגה, הכוונה חצי. וזהו כוונת המשנה. בפרוס הפסח, זהו 15 יום קודם חג הפסח. בפרוס העצרת 15 ימים לפני חג השבועות. בפרוס החג אלו הם 15 יום קודם חג הסוכות. וממשיכה הגמרא ואומרת, פלגה ד-30 יום קודם למועד שדורשים בהלכותיו, שהרי הכלל הוא שדורשים בהלכות החג קודם החג 30 יום. אם כן, פלגה חצי מזה אלו הם 15 ימים. ממשיכה הגמרא ומבארת, ראינו במשנה, והן גרנות, כלומר שלושת הזמנים שבהם תורמין את הלשכה אלו הם הזמנים של הפרשת מעשר בהמה. ונשאלת השאלה, מדוע? מבאר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, מפני שהן פרקי לידה. כלומר, מועדי הפרשת מעשר בהמה נקבעו לפי זמני ההמלטה והלידות של הבהמות. יש בהמות היולדות וממליטות לפני פסח. יש הממליטות בין פסח לשבועות, ויש המאחרות להמליט עצמוך לחג הסוכות, ובהתאם לכך התאריכים משתנים. טעם נוסף מביא הירושלמי, רב אחא ורבי תנחום ברכיה בשם רבי יהושע בן לוי אומרים, כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי רגלים. כלומר, הרי קודם הפרשת מעשר בהמה, אי אפשר למכור את הבהמות הללו לצורך הקורבנות, שרסו לשחוט אותם קודם שיפרישו מעשר בהמה. לכן חכמים תקנו בכדי שלא יהיה מחסור בהקרבת קורבנות בבית המקדש, שקודם זמן הקרבת הקורבנות, קודם החגים, קודם סוכות, פסח ושבועות, הרי שאז צריך להפריש מעשר בהמה, ואז כל הבהמות יכולות להימחר מיד להקרבת הקורבנות. טעם נוסף מביא הירושלמי הרב יודן, כדי שלא יבוא לידי איסור בלתי אחר. כלומר, טעם קביעת המועדים הללו קשור לאיסור בלתי אחר, שהרי הכלל הוא שאדם שמאשר את הקרבת קורבנותיו עובר על איסור בלתי אחר. לכן, כיוון שצריך להעלות את קורבן מעשר בהמה לירושלים, והיה חשש אם אותו אדם יפריש את מעשר בהמה חודשיים לפני החג, הרי שהקורבן בסוף לא יגיע לרגל ואותו אדם יבוא על בלתי אחר. לכן לצורך כך, חכמים קבעו שזמן הפרשת מעשר בהמה יהיה ממש לפני הרגל, ואז הוא יהיה בבחינת אומר ועושה, ייקח את אותו קורבן, את אותו מעשר בהמה, אותה בהמה עשירית שזכתה להיות קורבן מעשר בהמה, יעלה אותו לבית המקדש, ושם יקריב אותו כקורבן, ובכך הוא לא יבוא לאיסור של בלתי אחר. עד כאן בסייעתא דשמיא ראינו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4000. 4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיים.